Bill? טוב, ברשות מוריי ורבותיי, מתכבד אני בזה לפתוח את הכנס החשוב הזה, נערך לכבוד הוצאה והשקה, כפי שאומרים היום, של הספר רואה פני הראייה. אינני מתכוון להאריך כרגע בדברים, רק אני רוצה בכל אופן לציין, קודם כל, שכבר אלה שכבר הספיקו לראות את הספר, אז באמת אמרו, וכולם מתפעלים מאוד ממנו, מצורתו, מתוכנו בעיקר, וגם מצורתו כפי שהוא יצא המהודר, וזה הדבר שהוא באמת בולט כל כך לעין, ספר חדש על הרב, שהוא מציג את הדברים שאולי כבר מוכרים לנו לחלק מאיתנו, דברים הרבה מתוכו, אבל יש כאן בסופו של דבר בכינוס השלם של האישים שמכונסים בספר, יש פה דבר חדש. הספר עצמו, הרי הוא, אפשר לומר שהוא פרי יצירתה של יקירתנו גברת שושנה רייך, שהיא בעצם הגתה את הרעיון המקורי הזה לכתוב ולהוציא מדי חודש בחודשו דברים על אחד האישים שהיו בקשרים עם הרב זצ"ל, וכעת נתכנסו כולם בתוך ספר אחד, בתור ספר אחד שנותן תמונה מאוד מרשימה, כפי שאמרתי, על כל חיי הרב מבחינת כל הקשרים שהיו לו, לא כולם מוכרים, והדברים האלה מוצגים פה בצורה היפה והמושלמת, כיאה ונאה לסגנונה באמת של העורכת הנכבדה שלנו. הזדמנות זו היא בשבילי גם, אולי בשביל בית הרב, להנהלת בית הרב, אני אדבר פה בשם גם הרב יוחנן, והרב אברהם ואנוכי, שרוצים באמת להביע את הוקרתנו לשושנה, לא רק על הוצאת הספר הזה, אלא על, באמת על מסירותה הרבה במשך שנים בפעילותה למען בית הרב, שהייתה באמת יוצאת מן הכלל, בפעילות יוצאת מן הכלל. לא אגזים אם אומר שהרבה, יש לה חלק גדול בזכות הזו שבית הרב נעשה בשנים האחרונות לתל תלפיות לאלה שמבקשים ופונים ומעוניינים ללמוד ולהכיר את מורשתו של מרן הרב זצ"ל. וזה, אני חושב שהיא עשתה מתוך, במשך שנים, אתה עושה את זה לפי תכונותיה, מתוך, אפשר לומר, עם הרבה ענווה ויראת כבוד אל מרן הרב זצ"ל, ובזה היא הביאה לכך בבית הזה את האווירה המיוחדת שיש לו, המשיכה אותו בצורה היפה והחדשה, את הבית ביופיו, בית שנושא את שמו של הרב זצ"ל, וכאן באמת, אני חושב, בא לידי ביטוי בצורה היפה ביותר, דברים של הרב, תורת הרב, לאלה שלומדים, לאלה שנמצאים מבפנים, בתוך המסגרות המוכרות לנו, וגם אלה שנמצאים מחוץ למסגרות האלה, את כל הדברים האלה, יישר כוחה, כמובן, עשתה את הדברים האלה במשך שנים, ביחד עם אישה, בעלה, ידידנו היקר, רבי אביב, שביחד שניהם השקיעו מזמנם וממרצם, במשך שנים, במסירות רבה, השקיעו הרבה כוח ומאמץ, להביא את, למען בית הרב שיקומו והחזקתו, והכל צריך לציין ולהזכיר באמת לשבחם בהתנדבות, ושלא על מנת לקבל פרס וישר כוחם. זו באמת הזדמנות בשבילנו לבטא את זה בצורה הברורה והמפורשת ברוב עם. התוכנית היום הזו של הערב גם היא בעצם פרי תכנונה של שושנה, שהציעה באמת לקיים בערב הזה ערב של הרב, כפי שהיא קראה לו את הכותרת של הרב קוק לדורנו. במסגרת הזו יש כאן באמת ביטוי גם לאותו האופי מגוון ומאחד של תלמידים, תלמידי חכמים בכירים, אשר ידברו כל אחד על נושא שקשור אל הרב בדורנו, מתוך איזשהו, בנושא מסוים, כפי שנדבר אחר כך בהמשך על כך. והדברים האלה של אותם אנשים יראו לנו איך שדברי הרב, מה שאני חושב שמותר לומר, הם נוגעים אולי אפילו היום יותר לזמננו מאשר לזמנו. עד כדי כך נראה לי שהדברים הם כל כך ממשיים ומעשיים, אם מציגים אותם בצורה הנכונה, רואים עד כמה הדברים האלה, הרב הקדים במובן מסוים כאילו את זמנו, אבל הדברים האלה בוודאי שייכים לנו היום, אף אולי אפילו על יותר מאשר בזמנו. ועל זה נדבר כמובן בהמשך, אבל קודם כל אני אבקש משושנה בעצמה שתפתח בדברים על הספר ועל כל מה שעומד מאחוריו.
ידידים, אורחים, קהל נכבד וכל השותפים עמי להוצאת הספר רואה פני הראייה, ברוכים הבאים. הרשו לי לפתוח בנימה אישית, להביע בפניכם מעט מרחשי ליבי. אני מלאת תודה לבורא עולם שזכיתי להוציא לאור את הספר רואה פני הראייה, שראשיתו ויסודו באלון מגד ירחים, שהחל לצאת לאור על ידי ככלי נוסף למלא את יעודו של הבית, הנחלת והפצת משנת הרב ומורשתו. האלון החל לצאת לאור בחודש ות תש"ס, לפני 13 שנים, ומאז הוא יוצא לאור מדי חודש בחודשו בקביעות. בכל אלון הוקדש עמוד מיוחד לדמות החודש, שיום פטירתה חל באותו חודש, אישיות שהייתה קשורה ושזורה במסכת חייו הענפה של מרן הראייה זצ"ל, ובפעילותו הרבה והמגוונת. הדמויות הן מרחבי העולם היהודי, מארצות שונות ומתחומי עשייה שונים ומגוונים, פסיפס חברתי מעניין ומרתק. מי הם הנמנים על מגוון רואי הראייה המרוכזים בספר? היושבים ראשונה בשורת העשייה והתרומה לעם ישראל. יש ביניהם רבנים, ראשי ישיבות, מנהיגים ואנשי מעשה, מחנכים אנשי הגות ומחקר, אומנים, סופרים ומשוררים. כל דמות ועולמה המיוחד, כל דמות ותרומתה המיוחדת בתקופה רבת ההפוכות בעולם בכלל ובעולם היהודי בפרט, בתקופת שיבת ציון המתחדשת על מורכבותה. רובם ככולם ראו בעשייתם שליחות, ואת שליחותם מילאו במסירות רבה. רואי הראייה הכירו בראייתו המקיפה וארוכת הטווח של הרואה הגדול, ויחד פעלו לחיי בניין ויצירה. דרך ההתוודעות לכל אחת מן הדמויות מתקבלת תמונה מרשימה על מרכזיותו של הרב, היקף מעורבותו בכל תחום מתחומי חיינו, בכל שטח משטחי החיים, בשאלות הדור, בענייני הפרט והכלל, בשאלות תורה והלכה, בענייני ארץ ישראל ויישובה, בבעיות השעה והחברה. מרן הרב מתגלה לקורא בעוצמת מנהיגותו, כשהוא מכוון, מנווט ופועל באהבה רבה לקירוב לבבות ולאחדות העם. הקריאה על כל דמות מעניינת בפני עצמה, אבל למען האמת שונה היא הפרספקטיבה כשגלריית הדמויות, דמויות רואי הראייה, פורסה לפניך בספר כפנורמה במלוא רוחבה והיקפה. לריכוז יש עוצמה. עוצמה משלו. הספר שונה וייחודי מספרים רבים אחרים שנכתבו על הרב. הוא אחר. הקריאה בו מקרינה את הלך רוח התקופה ואף פותחת סוהר להכרת אישיותו הרב-ממדית של הראייה ולעולמם של הסובבים אותו, רואי הראייה. אני רוצה להביא את דבריו של אחד האישים כלשונו. תמיד כשהסתכלתי באיש הנפלא הזה, הייתה מנצנצת בי שאלה אחת. אין לי דפוס לשאלה זו. כלומר, אין לי ביטוי הולם לשאלתי. ואשתמש בכתוב. מי אתה הר הגדול? יש הבדל בין אדם להר. אדם, כל מה שאתה מתקרב אליו הוא יקטן. והר, כל מה שאתה קרב אליו יגבה. אבל יש אנשים הרים. מידתו של רבנו הייתה מידת הר. נשמה גבוהה, הקרובה ביותר למקורה האלוקי. נשמה הנשלחת להעיר, לארץ ולעולם. זוהי תחושתי מהחותם העמוק שהותיר הרב על דורו ועוד יותר לדורות הבאים. לסיום, אני רוצה בראש ובראשונה להודות לכל אחד ואחת מן הכותבים שכתבו על הדמויות. חלקם יושבים פה עמנו בעולם. מעומק ליבי אני מודה לכולם ביחד ולכל אחד לחוד. בזכותכם יצא הספר לאור. תודה לכל המסייעים בהוצאת הספר. לצוות עובדי בית הרב, לאורחים הלשוניים על העריכה המקצועית והאיכותית, לגרפיקאית על עבודתה הנפלאה, למדפיס אשר גילה אכפתיות רבה בעבודתו, למשפחת אליאב שאפשרה לנו להשתמש על עטיפת הספר בתמונת דיוקנו של הרב שצייר אבי המשפחה רבי צלל אליאב איש ירושלים ז"ל. תודה מיוחדת לרב פרופסור נריה גוטל ולדוברים הנכבדים שרובם ככולם נמנים על הכותבים באלון ובספר. היו ברוכים.
לאחר הדברים היפים האלה נתחיל בתוכנית כפי שמדובר על כך, כפי שאמרנו, כפי שנוסח פה הרב קוק לדורנו בכמה היבטים, כאשר הנושא הראשון בעצם כשחושבים על הרב, מרן הרב זצ"ל, הרי הוא מתחבר לנו אצלנו עם מה שנקרא חזון הגאולה. אנחנו משתמשים ומכירים את הביטויים התחלת דגאולה, מכירים את הביטוי ראשית צמיחת גאולתנו, אלה ביטויים ששגורים.
טוב, הנושא שאני קיבלתי על עצמי לדבר עליו זה התחלת דגאולה לפי משנתו של הרב. אז אני אפתח כאן בקטע של מכתב שהרב כתב. תאריך המכתב הוא בי"ט שבט תרע"ח 1918, כמה חודשים אחרי הצהרת בלפור. ומתוך התשובה אני מבין את השאלה. השואל היה דוקטור זיידל, תלמיד מאוד מובהק של הרב, ובעקבות, כך צריך לשער, הצהרת בלפור הייתה התעוררות גדולה בעם היהודי, והוא שאל את הרב קוק האם אפשר לייחס לתקופתנו את אותו מושג שמופיע בחז"ל, התחלת דגאולה. זאת השאלה, מתוך התשובה אני מבין שזאת הייתה השאלה. כותב לו הרב קוק כך, כן, כן, התחלת דגאולה ודאי הולכת ומופיעה לפנינו. אז קודם כל, ללא שום ספק, שום אולי ייתכן וכדומה, אלא בהדגשה כפולה, כן, ודאי, התחלת דגאולה הולכת ומופיעה לפנינו. אמנם, הוא מוסיף מיד, אנחנו מדברים עכשיו בשנת 1918, שבכל זאת כבר, אמנם זה לפני קרוב ל-100 שנה, אבל התחילה כבר איזושהי התיישבות גדולה יותר בארץ ישראל, זה הייתה באמצע מלחמת העולם הראשונה, ואומר לו הרב קוק, אמנם לא מהיום, כשאנחנו מדברים על התחלת הגאולה, זה לא מהצהרת בלפור. זה לא מהצהרת בלפור, התחילה ההופעה הזו, רק מאז התחיל הקץ המגולה להיגלות. מהו הקץ המגולה? מעת אשר הרי ישראל החלו לעשות ענפים ולשאת פרי לעם ישראל אשר קרבו לבוא, התחילה התחלה זו. התחילה התחלה זו. עכשיו, הדברים הללו של הרב הם בעצם מציבים בפנינו שתי שאלות. א', בדרך כלל המושג של גאולה זה שעם ישראל חוזר לשלמות שלו. חוזר לשלמות שלו, אם אפשר לקבוע, לנסח, אז השלמות היהודית זה, כפי שאנחנו גרים לומר, עם ישראל על פי תורת ישראל בארץ ישראל, וככל ששלושת המרכיבים הללו יתגלו בעולם בצורה יותר מקסימלית, יותר מושלמת, אז ככה הגאולה יותר מתקרבת וכדומה. כלומר, לא יכול להיות גאולה של עם ישראל מחוץ לארץ ישראל, וכן שאר הדברים. והשאלה הראשונה שלא עליה אנחנו נעמוד הפעם, זה איך אפשר לייחס תהליך של גאולה למצב שעם ישראל לא רק שמבחינה דתית, מבחינה תורנית, מתקדם קדימה, אלא ההפך, קיימת נסיגה, ואנחנו צריכים עוד לזכור שזה מדובר לפני קרוב ל-100 שנה, שהתחילה ההתפקרות והחילוניות, והחילון הגדול שחל בעם היהודי, איך בכל זאת לתופעה כזאת, למרות זאת, אנחנו קוראים לזה התחלה של גאולה. אז לא על זה אנחנו נדבר. השאלה השנייה זה מי אומר שזה היום? כלומר, מעין עין, וזו הנקודה שאני רוצה לברר כאן, כי הזמן מאוד מוקצב, כמה אמרת, 15-20 דקות. אז אני רוצה כאן לעמוד יותר על הנקודה השנייה, מניין לרב הוודאות הזאת שאכן מה שאנחנו עכשיו מתרחש בארץ ישראל זה קשור לגאולה? מאיפה הוודאות? בצורה כפולה, כן, בוודאי. אז אני כמובן אשתמש במקורות. צריכים לדעת שהרב לא אמר שום דבר מליבו. כל רעיון, כל דבר שהרב הביע, יש לזה מקור באיזשהו מקום בחז"ל. וכאן אני רוצה פשוט לחשוף את המקורות של חז"ל לקביעה הזאת של הרב, שזה התחלת הגאולה. הוא אמנם רומז על זה, רומז על זה בדבריו, מעץ אשר הקץ המגולה התחיל להיגלות, אבל אנחנו בוא נראה, נברר את הדבר הזה. ובכן, אז יש כך, יש במסכת סנהדרין מחלוקת בין רבי יהושע ורבי אליעזר, אני לא אביא את כולה, לא אביא אותה בכלל, כי זה שייך לחלק הראשון של גאולה בלי תשובה. אבל בכל אופן יש שם מחלוקת בין רבי אליעזר ורבי יהושע, וכל אחד מביא פסוקים בעד דעתו. רבי יהושע אמר שהגאולה תהיה בלי תשובה, רבי אליעזר אמר שרק אם ישראל יחזרו בתשובה תבוא הגאולה, ובסוף רבי יהושע מביא לו פסוק, לא נביא אותו עכשיו, וכתוב, מסיים את הגמרא, ושתק רבי אליעזר. שתק, הכוונה היא, כך אומרים המפרשים, שתיקה כהודעה. יש בירושלמי כתוב, והסתלק רבי אליעזר, הרים ידיים, אמר, זהו. זאת אומרת, הוא הבין שרבי יהושע כאן בעצם הכריע אותו. אבל מה שקורה בגמרא, והגמרא ממשיכה הלאה בוו החיבור. כלומר, הגמרא מביאה עכשיו מאמר חדש, אבל אם זה לא היה קשור למחלוקת הזאת שהזכרתי עכשיו, והייתה צריכה נקודה, והמשפט הבא, המשפט הבא זה, אמר רבי אבא, ואמר רבי אבא, ואמר רבי אבא, אין לך קץ מגולה מזה. וזה אותו ביטוי שהרב הזכיר קודם, מאז הופיע הקץ המגולה. ואמר רבי אבא, אין לך קץ מגולה מזה, שנאמר, ואתם הרי ישראל, ענפכם תתנו, פריכם תיסו לעמי, כי קרב לבוא. עכשיו, ובא חיבור, כלומר, אם זה היה מאמר שלא קשור בכלל למחלוקת גאולה בתשובה וכו', אז הגמרא הייתה צריכה כאילו כאן לעשות נקודה, ולהתחיל בפסקה חדשה, אמר רבי אבא וכדומה. וזה שהגמרא מחברת את האמרה של רבי אבא, אם שתק רבי אליעזר, אז הגמרא אומרת שזה בעצם המשך לדברי, למה שקרה כאן, אם הגאולה היא בתשובה או לא בתשובה. והדבר הוא פשוט, כי אם הגאולה תבוא על ידי תשובה של עם ישראל, כך במקורות, זאת תהיה גאולה ניסית. גאולה ניסית, וכמובן כולם יראו את הדבר, הדבר הזה יהיה מוכח. אבל אם הגאולה תבוא בלי תשובה, מופיע כך כתוב גם בכל הזה, אז הגאולה תהיה בדרך הטבע, כפי שאנחנו רואים, כימה כימה. ואז אומר רבי אבא, יש לנו בעיה. כלומר, אם הגאולה, כפי רבי יהושע אומר, שהיא לא תהיה תלויה בתשובה, אז איך אנחנו נוכל לזהות אותה כשהיא תגיע? אומר רבי אבא, אין לך קץ מגולה מזה. חז"ל אמרו הרבה סימנים, מתבטדים שיחה, חוץ פייסגה וכו' וכו'. אבל הסימן המובהק ביותר שזה גאולה, אין לך קץ מגולה מזה, שנאמר, ואתם הרי ישראל ענפכם תישאו, וכותב רש"י, כשתיתן ארץ ישראל פריה בעין יפה, אז יקרב הקץ ואין לך קץ מגולה מזה. עכשיו גם כאן אנחנו עומדים ושואלים, מה הקשר? מה הקשר בין הבסטות של שוק מחנה יהודה או שוק הקרמל, לגבי גאולה? בסדר, ענפי ישראל, חקלאות, הכל, אבל מה זה קשור? גאולה של עם ישראל, עם ישראל. אז כדי להבין את דבריו של רבי אבא, אנחנו נעבור שוב פעם לתורה. בפרשת בחוקותיי, בתוך התוכחה הנוראה של עם ישראל, יש שם פסוק, והפסוק הוא, והשימותי אני את הארץ, ושממו עליה אויביכם היושבים בה. כלומר, הקדוש ברוך הוא אומר בין יתר בכללה הזאת של התוכחה, ארץ ישראל תהיה שממה, והגויים לא יוכלו לשבת בה, ושממו עליה אויביכם. ואומר על זה המדרש, הספרה, זו מידה טובה. כלומר, בכל התוכחה הנוראה הזאת יש קרן אור אחד. וזה הפסוק הזה שעכשיו אנחנו קראנו, שלא יהיו ישראל אומרים, הואיל וגלינו מארצנו. תראו לעצמכם, אנחנו רואים את המזרח התיכון. לפני 100 שנה אנחנו מדברים אפילו. כל הארצות מסביב, סוריה, לבנון, מצרים, טורקיה, כולם מיושבות ומיושבות. אילו אותו גורל היה על ארץ ישראל, ו... אז פשוט אנחנו, עם ישראל לא היה לו לאן לחזור. הארץ הייתה כולה מיושבת. אבל, אומר המדרש, עכשיו האויבים באים ומוצאים עליה נחת רוח. כלומר, ישראל אומרים שנאמר שמעו לאויביכם, אף האויבים הבאים אחרי כן לא ימצאו עליה נחת רוח. גויים לא יצליחו להתיישב בארץ ישראל כל זמן שעם ישראל יהיה בגלות. עכשיו, את הרעיון הזה של המדרש, הרמב"ן, שהוא עצמו ביקר בארץ ישראל, הוא מרחיב אותה ואומר שהיא בשורה טובה. שממו על אויביכם, היא בשורה טובה, מבשרת בכל הגלויות, שאין ארצנו מקבלת את אויבינו. ארץ ישראל, במשך הגלות של עם ישראל, לא מקבלת את אויבינו, וגם זו ראיה גדולה והבטחה לנו. היה ויכוח גדול עם הנצרות, אם עם ישראל עדיין עם של הקדוש ברוך הוא, לא. הוא אומר, גם העובדה הזאת היא הבטחה, ראיה גדולה, הוכחה גדולה, כי לא תמצא בכל היישוב, הרי אנחנו לא מדברים מדבר סערה או איזה מקום שומם, ארץ ישראל הייתה ארץ זבת חלב ודבש, לפי היסטוריונים, לפני חורבן הבית, גרו בארץ ישראל 6 מיליון יהודים, כן? אז בכל זאת זה מקום שניתן, אנחנו רואים ברוך השם היום, שארץ ישראל קולטת מיליונים של בני אדם, ואשר הייתה נושבת מעולם והיא חרבה מאין כמוה, כי מאז יצאנו ממנה, אומר הרמב"ן, לא קיבלה אומה ולשון, וכולם משתדלים להושיבה, כל הגויים, זה לא ארץ ניחה, זה מרכז הנצרות, מרכז האסלאם, יש מסעי צלב, יש כל מיני ניסיונות לכבוש את הארץ, גם הנוצרים, גם האסלאם, כן? וכולם משתדלים להושיבה, ואין לאל ידם. לא יכולים, לא יכולים. והאמת היא גם עד היום, עם כל מה שהיה בעצרת האום, אנחנו יודעים שמאז חורבן הבית עד היום, מעולם לא הייתה בארץ ישראל מדינה עצמאית של ארץ ישראל. זה או שהמנדט הבריטי, או שהטורקים, או שזה, גם בזמנו שהערבים כבשו, הם עשו את הבירה, הייתה ברמלה וכדומה, זה היה דרום סוריה, כל מיני מקומות, לא הייתה ממשלה עצמאית, מדינה, הייתי אומר, מדינה עצמאית בארץ ישראל, עד הקמת מדינת ישראל. וגם היום, כמה שכל העולם מנסה, ההפך, הקדוש ברוך הוא מראה לנו שכל האום תומך במדינה פלסטינית, והרמב"ן אומר, ואין לאל ידם. לא יכולים, למה? אני לא יודע, אבל עדיין, עד עכשיו. עכשיו, יש כאן שני מסמכים שאני לא אפרט אותם כרגע. אחד זה של הרמב"ן, שחי לפני 800 שנה, הוא מתאר את הביקור שלו בארץ, ואומר, מה אגיד לכם בעניין הארץ? רק שתי שורות אני אקרא בזה, כי רבה העזובה וגדול השיממון, וכללו של דבר, כל המקודש מחברו חרב יותר מחברו, וירושלים יותר חרבה מן הכל, והוא מתאר שם את השממה הגדולה שיש בארץ ישראל לפני 800 שנה. אבל יש לנו מסמך יותר קרוב של מרק טווין, אחד מגדולי הסופרים של אמריקה שחי לפני ב-1860 בערך, והוא יש לו מסע תנוגות בארץ ישראל, כן, חיבור שתורגם לעברית, והוא מתאר שם את ביקורו בארץ, וגם כן נקרא רק שתי שורות שנותנות את ההתרשמות שלו מהשממה הגדולה של ארץ ישראל. מכל הארצות הנודעות בנופם המכוער, חושבני שזו ארץ ישראל ראויה לכתר אליפות, כך הוא אומר. מכל הארצות הנודעות בנופם המכוער, הגבעות קרחות ודעועות וחזתן עלובה, העמקים הם מדבריות מכוערות שבשוליהם צמחייה דלה וכו'. והוא שם מתאר את כל המקומות, את כל המקומות של של ארץ ישראל, השממה הגדולה שיש בארץ ישראל, זה כבר לפני 120 שנה. עכשיו, ואז בעצם מה קורה כאן? אנחנו ברוך השם ארץ ישראל כבר היום, הרב אמנם כתב מאז החל הקץ המגולה. הרעיון הוא כאן פשוט מאוד. הקדוש ברוך הוא בתוך קללת הגלות, כלומר עם ישראל בגלל החטאים וכדומה, זה התוכחה, עם ישראל התקלל בקללת גלות, שיגלה מארצו. אבל כפי שהמדרש אומר, זו בשורה טובה, הקדוש ברוך הוא הבטיח לנו דבר אחד, כל זמן שתהיה קללה של גלות על עם ישראל, במקביל תהיה קללת שממה על הארץ. ינסו ליישב אותה, לא יצליחו. אומר רבי אבא, אם כך, אז הדבר הוא פשוט. אם כל זמן שעם ישראל בגלות יש כללה על הארץ, מתי אני יכול לדעת שהכללה הזאת נפסקה? פשוט, ברגע שאני רואה שהכללה על הארץ נפסקה, והרי הכללה על הארץ קשורה בכללה של הגלות של עם ישראל, אז אני יודע, בטוח לי שבזה נגמרה הכללה על הגלות. ולכן הוא אומר, אין לך קץ מגולה מזה, שנאמר ואתם הרי ישראל ענפכם תישאו. ברגע שארץ ישראל, כפי שרש"י אומר, תיתן פריה בעין יפה, זה ההוכחה שנגמר הגלות. ואם נגמר הגלות, מתחילה הגאולה, מתחילה הגאולה. וזה בעצם, כאן אני חוזר וזה אני מסיים, בדבריו של הרב, שהרב אומר, התחלת דגאולה, אני חוזר עוד פעם על הדברים שלו, ולזה הוא התכוון, כן, התחלת דגאולה ודאי הולכת מופיעה לפנינו, אמנם לא מהיום התחילה ההופעה הזו, רק מאז התחילה קץ המגולה, זה מה שאומר שם ראי אבא, מעת אשר הרי ישראל החלו לעשות ענפים ולעשות פרי לעם ישראל אשר קרבו לבוא, התחילה ההתחלה זו. אבל הרב, כיוון שבימיו, בסוף מלחמת העולם הראשונה, עוד ארץ ישראל הייתה מאוד עלובה, אז הוא אופטימי גדול, ואני מסיים רק בכאן את סיום הדברים שלו. ועיני כל חודר ברוח דעה, היו תמיד נשואות כי יד השם, הנוהגת כל מסיבות דורים, תפליט פליאותיה, כלומר זה התחלה, אבל תפליט פליאותיה, להביא את ההתחלה הזאת למעלה יותר רוממה, והפלא הזה קם ויתה בימינו לעינינו, לא על ידי מעשה אדם ותחבולותיו, כי אם על ידי מפלאות נמדעים.
כוח, אחרי הידיעה של התחלת דגאולה, אולי לפניה היה צריך לדבר על הרבנות. שכן, הרב, אפשר לומר שאני תמיד אומר, הרב, קודם כל הוא היה הרב. הוא היה הרב בתור הרב, אז באמת הנושא של הרבנות היה אצלו נושא מאוד מאוד יקר לו וחשוב לו, ואפשר לראות את זה בכמה מקומות שהוא מתייחס לכך. אני למשל רק פה פתחתי גרת אחת, כמו קוף מן וב, מי שרוצה יפתח אותה ויראה שם את ההתייחסות של הרב אל הרבנות, כפי שהיא באמת צריכה להיות במיוחד, כפי שהוא קרא לה ביישוב החדש, ההולך ומתבסס בזמן הזה של התחלת דגאולה. הנה אנחנו מזמינים את הרב יעקב שפירה לומר דברים על הרבנות מתוך היכרותו, בוודאי עם הרבנות בזמנו שהיה ליד אביו הגדול הרב אברהם, רב שפירה, זכר צדיק לברכה, על מוסד הרבנות, בבקשה.
פשוט מוריי ורבותיי, כפשוטו, אני אדבר בקצרה, אף הפי שבדרך כלל אלה שמבטיחים לדבר בקצרה זוכים לאריכות ימים, אבל נשתדל בכל זאת לעמוד במסגרת הזמן. כתוב בפסוק, חוכמת נשים בנתה ביתה. שמעתי פעם אבי מורי זצ"ל באחד הקידושים היחידים שהוא דיבר בישיבה, בדרך כלל הוא העדיף שהרב ישראלי ידבר בכל הבחינות. אז הייתה שבת אחת שרב ישראלי לא היה, היה קידוש, הוא נאלץ לדבר, אז הוא דיבר על הפסוק הזה, חוכמת נשים בנתה ביתה, חז"ל דורשים שזה נאמר לאשתו של און בן פלט. אני מביא את רק את החז"ל, לא שאני מתכוון למשהו. ואבי זצ"ל שאל, למה חוכמת נשים בנתה ביתה נדרש על אשתו של און בן פלט? אבל הרי הפסוק מדבר בלשון רבים, חוכמת נשים בנתה ביתה. היו צריכים להגיד שהיא הייתה אישה חכמה. אבל הפסוק הרי כתוב בלשון רבים שכל הנשים הן חכמות. אז אמר פירוש כזה. על קורח נאמר שאינו התעתו. הוא ראה שעתיד לצאת ממנו שמואל הנביא. אז אמר, איך יכול להיות שבדורות הבאים שמואל הנביא יצא ממני ואני פה לא אקבל שום דבר? אשתו של און בן פלט, כשהיא הצילה אותו מן החטא, היא עשתה לו חשבון פרקטי. מה לך ולהיכנס לכל העניין הזה? אתה בן כה לא תרוויח שום דבר. אמר אבי זצ"ל, יש הרבה אנשים גדולים כמו קורח. הוא היה אדם גדול, הוא ראה עד שמואל הנביא. בכל זאת, אף על פי שלמרחוק הוא ראה את החוכמה הפרקטית המעשית, הוא לא ראה שבתוך דל אדמות של משה רבינו הוא לא יצליח. חוכמת נשים, אומר המדרש, זה בדיוק להפך. בלי לפגוע באף אחד. לפעמים לא מסתכלים לרחוק, אבל החוכמה הפרקטית היא תמיד מיושמת יותר בשטח, ולכן אומר הפסוק בלשון רבים, אשתו של און בן פלט היה לה את החוכמת נשים המיוחדת, להסתכל על הפרקטיקה בתוך הדל אדמות, ובכך היא הציל את בעלם להתערב במחלוקת עם כוח. גם הספר החדש, אין ספק שזה חוכמת נשים בנתה ביתה. להוציא ספר, לעמוד על ספר, שכל חודש יכתב מאמר לידי מי שצריך, ואחר כך לערוך אותו בטוב טעם ודעת, צריך את החוכמת נשים בנתה ביתה. ובאמת, לכן כפי שציינו קודמיי, מגיע תודה רבה וישר כוח גם לגברת וגם לרב אביב, שאין לנו הרבה הזדמנויות להודות להם על הדברים היפים שהם עושים. אני התבקשתי לדבר על נושא קצת רגיש בימים שלנו, הנושא של הרבנות, אבל אני אסתמך יותר לציטטות מדברי הרב, ולהשתדל כמה שפחות להביא מדברים אחרים. הרב זצ"ל היה יהודי שראשו בשמיים, מעולם האצילות. ובדרך כלל אנשים שראשם בשמיים, אין להם כל כך את הגישה לעשייה, לעולם המעשה. הרב זצ"ל היה לו גם, בהשוואה למה שדיברתי מקודם, גם את הראייה לרחוק וגם את החוכמת נשים מנתה ביתה. לפעמים דווקא אדם שנמצא גבוה מאוד, הצופה, צופן את עתיך, הוא זה שיודע מה צריך לתקן בעשייה למעשה. ודווקא בגלל שהוא היה צופה גדול כל כך, רואה כל כך גדול, הוא זה שראה את הצורך להקים רבנות ראשית בארץ ישראל. ואיך אי אפשר לדמיין איך הייתה נראית היום המדינה בלי הרבנות הראשית. נסעתי פעם עם אבי זצ"ל לארצות הברית, ונכנסנו, אני התלוויתי רק, לבקר את הגאון רב מוישה פיינשטיין. אחד הדברים שאבי זצ"ל עם הרב אליהו זצ"ל דיברו איתו, זה שפה בארץ, בעולם הרבנות, יש קצת בלגן עם מה שנעשה בארצות הברית. אף פעם לא יודעים איזה רב שם מוסמך לערוך חופה וקידושין, או לערוך גיטין וגיורים. אין שם רבנות. אמר לו רב מוישה פיינשטיין, היום זה כבר מאוחר מדי לעשות את זה. הלוואי שהיה מישהו שבשעתו, לפני מאות או עשרות בשנים, היה מרים את הפרויקט הזה. היום זה כבר מאוחר, ואפשר ללמוד ממה שקרה שם, איזה דבר גדול מנע הרב זצ"ל בכך שייסד את הרבנות הראשית. דרכו של עולם וטבעו של עולם, שכל יצירה חדשה, כמה שמתרגלים אליה יותר, אז כבר זה תופס פחות מקום, משתדלים יותר אולי להעביר ביקורת על הדבר, והביקורת לפעמים היא צודקת. אבל צריך לשכוח לפעמים, לא לשכוח, שלפעמים עצם המציאות שקיימת רבנות בארץ, רבנות ראשית, זה הקידוש השם הכי גדול בעולם, גם אחרי כל הביקורות שיגידו. כשהיה את כינוס הרבנים הגדול בזמנו, ורב ציודה הוזמן להשתתף ולדבר שם, אז רב ציודה אז דיבר שכל מגמה, חס וחלילה, שמישהו מהצד רוצה לקוף את דעתו לרבנות הראשית, זה בגדר של חילול השם. זאת אומרת, המשמעות שעצם המציאות של הרבנות זה קידוש השם. כשמנסים להפוך את היוצרות, זה חילול השם. אז נכון שיש ביקורת, אבל רב ציודה הרי לימד בבית המדרש כל כך הרבה פעמים הלוך וחזור את מה שחז"ל אומרים בירושלמי, גדול קידוש השם וחילול השם, שהכוונה היא גם אם יש לפעמים תופעות לא רצויות, ואז רב ציודה דיבר בהקשר לביקורת שהייתה לה פנימית בתוך המדינה, אבל עצם המציאות של מדינה ליהודים זה קידוש השם. עצם המציאות שיש רבנות ראשית שפועלת, אחרי הכל, זה הקידוש השם הגדול ביותר, וחבל שאנחנו שומעים, אולי זה רק בגלל הלהט של תקופת הבחירות, שאנשים מעיזים לומר שמה שנעשה ברבנות זה חילול השם. אנשים שלא טעמו טעם של הרבנות, ספק הם בכלל מודעים למה שהרבנות צריכה לעשות. דבר ראשון זה חילול השם. במאמרי ראייה, יש מאמר של הרב זצ"ל על כבוד הרבנות. ושם הרב כותב כך: לירידת כבוד הרבנות גרמה הרבה ההתפוררות לסיעות ולמפלגות, כמו חסידות, מתנגדות, השכלה, ציונות וכדומה. הרבנים נסחבו על פי רוב בזרם של איזה סיעה ומפלגה, ובמקום שהיה להם להרבות ולהתרומם מעל לכל המפלגות ולהראות גלוי לכל, כי הרבנים בתור נושאי דגל הקודש מורים דרך השם, הם כתל מעט השם, ומשתדלים להשפיע על הכל ולהחזיק במעוז האחדות הכללית של האומה, תחת זאת נעשו גם הם עצמם מוסגרים בתוך מסגרת צרה של סיעה פלונית או מפלגה אלמונית, ומכונסים בתוך הקטנות המפלגתית עם כל חסרונותיה ומגרעותיה. ובמאמר בנושא אחר כותב הרב: ואם באנו לעשות סייג לחומת הדעת, הלא צריכים אנו לדעת שלא לגרום את ההרס היותר גדול שמארס את כל בניינה של תורה, שבא על ידי ביזוי תלמידי חכמים חס וחלילה. דהיינו, אנחנו בשר ודם, יש ביקורת, אבל צריך לדעת איך אומרים אותה, איפה אומרים אותה, מי אומר אותה, ואם לפעמים התוצאה של מה שהבן אדם מוציא מהפה הופך את הקערה על פיה ומבזה את הרבנות, זה הרבה יותר גרוע מכל טענות הביקורת שלפעמים משמיעים על מוסד שנקרא הרבנות הראשית. רבי ציודה כותב בחוברת נפש הראייה: שנאת הרבנות האישית שהייתה מוחלטת בימי השחרות, עד שהגאון הצדיק החפץ חיים זצ"ל העבירו על דעתו, דהיינו הכריח את הרב זצ"ל להיכנס לראש של הרבנות בדרשו ממנו להסכים להתמנות לרבנות, לא שרה ממנו בכל חוזקה ועומקה גם בימי הרבנות הירושלמית והרבנות הראשית. והרב עצמו כותב באגרות בחלק א' שעניין הרבנות הוא נגד תכונתי וכוחותיי. וכך כתב הרב בעדר היקר על חותנו האדרת, שהרבנות הייתה סנועה לו, לא במובן של מה שמדברים היום, כן? כי הלו הייתה היא המניעה יותר גדולה משקידת התורה כפי חפצו. והשררה היוצאת משנאת השררה, כמה כשרה היא, כמה נקייה היא, נקייה משקר, נקייה מחנופה ומאהבת עצמו יתרה. בשיר השירים על הפסוק כולך יפה רעייתי ומום אין בך, אני רוצה לקרוא רק את המילים שכתוב שם ובזה אני אסיים בעזרת השם. האהבה הגדולה שאנחנו אוהבים את אומתנו לא תסמא את עינינו מלבקר את כל בומיה. אבל איננו מוצאים את עצמיותה גם אחרי הביקורת היותר חופשית, נקייה מכל מום, כולך יפה רעייתי ומום אין בך. אני חושב שהדברים האלה שהרב כותב על כנסת ישראל, הדברים יפים גם על עניינה של הרבנות הראשית, כולך יפה רעייתי ומום אין בך. זה לא מונע את הביקורת, אבל צריך גם לדעת את האמת, שאוי חס וחלילה למציאות כזאת שמישהו יערער את תוקפה של הרבנות הראשית, מה שנזהרו בדורות קודמים שלא לעשות, חוץ מאותם אלה שנולדו עם התנגדות למוסד הרבנות הראשית. הרב זצ"ל כתב בשעתו על הישן שהתחדש ועל החדש שהתקדש. אין שום זכות קיום לחדש שחס וחלילה אם איננו יונק מן הישן. ורק באופן שכזה אנחנו מאמינים שהרבנות הראשית היא תהיה של כלל ישראל. רבנות שפניה אל העם ואליו, רבנות שיודעת לשמור על המסורת לדורותיה, ולא רבנות של בניין צעירים סתירה. כתוב בחתם סופר שאברהם אבינו בהיותו מחוץ לארץ ישראל, הוא עסק בשיבור הצלמים. אבל אחר כך שהגיע לארץ כנען, לארץ ישראל, הוא עסק יותר בריבוי של אורות. חז"ל אומרים שאברהם אבינו ראה בירה דולקת. דולקת, יש לזה שני משמעויות. מצד אחד, דליקה זה דבר שמחלה ושורף. מצד שני, דולקת במובן שהוא מאיר את הדרך. והדרך האמיתית שעליה אנחנו חונכנו, זה להבליט את החיוב, להבליט את העין הטובה, מתוך אמונה בקדושת ישראל, בקדושת הפרט, שכולנו גוי קדוש ועם קדוש, כולנו חפיצים לראה את שמך, שנזכה כולנו לראות את התלאות ולא את החטאות, ואיש לרעהו יעזורו ולאחיו יאמר חזק. תודה רבה.
מורי ורבותיי, ופה זה גם כפשוטו וגם כמדרשו, זה בהחלט מאורע מרגש וחשוב מכל בחינה שהיא, שאנחנו עוסקים במעטפת שסביב הרב. אני זוכר שכשכתבתי את, לפני שכתבתי, שיצרתי את מחוטבי ראייה שעסק במעגלים שסביב הרב, אז החיבור הזה בראשיתו, בפן האקדמי שלו, נשפט על ידי ההיסטוריון החשוב, פרופסור ישראל ברטל. והוא אמר לי, הערה ביקורתית נכונה לדידו, אתה רואה את הרב כציר וכולם סביבו. זו ראייה סובייקטיבית. אפשר להעמיד את הדברים בצורה אחרת. אתה שם את הדברים שמחוטבי הרב, לדידם, לדידו של פלוני ואלמוני, זה בדיוק הפוך. הוא נמצא במרכז ואחרים זה סביבו. זאת אומרת, יש פה יחסיות כזאת ואחרת. אז לא כן, זה אומנם ראייה, זו אומנם ביקורת מבחינה אקדמית היא נכונה, אבל מבחינה תורנית לדידי היא לא נכונה, כי אכן לדידי הרב נמצא במרכז והלוויינים נמצאים סביבו. אז לכן האירוע הזה הוא באמת מאוד מאוד חשוב, מכיוון שהוא באמת מציג לנו לא רק את המחוטבים או את המעטפת של הרב, אלא זה מציג לנו גם את הרב בזווית מסוימת, בזווית חשובה שנדבר עליה עוד כמה דקות. אני רוצה קודם כל לפתוח בדברי תודה, להצטרף לדברי קודמיי, דברי תודה ודברי שבח לשושנה, ואם בפרפרזה על המשפט המפורסם, אז מאחורי כל אישה מוצלחת, אז נמצא בעל מצליח. אז גם במקרה הזה, גם לאבי וגם לשושנה, לפרויקט הזה ועוד פרויקטים רבים שהם מנהלים והם מוצאים אל האור, גם בקשר לרב זצ"ל וגם לא רק בקשר לרב זצ"ל, ובעזרת השם אני מקווה שהכרך השני כבר יהיה קורם אור וגידים. וזו הזדמנות טובה גם להודות לכל מנהלי בית הרב שחלקם מוזכרו, אבל נוסיף גם את הרבי עצמו, שברוך השם עושים כאן עבודה לא קלה ומאוד חשובה, ונקווה שגם בעניינים האלה החידושים, שאני אפילו בכניסתי לכאן שמעתי לחידושים נוספים לגבי האתר, אכן יצליחו ויעצימו, ומשנת הרב, שמשנת הרב לדורנו, אכן תבוא לידי ביטוי בכל בחינה שהיא. אני רוצה בקצרה להתכחס לשני ממדים שקשורים לספר הזה. אחד זה ממד האסופה שבו, והשני דווקא זה הממד הפרטני שבו. ולגבי שניהם יש מכנה משותף שאני חושב שהוא מאוד מאוד עקרוני. ידידנו המנחה פתח ואמר שהיום מקובל לדבר על השקה. ונדמה לי שאתה היה פה איזשהו צליל ביקורתי של איזושהי אמירה, שאיזשהו אירוע חברתי, תרבותי, שאנחנו עוסקים בו. ואנחנו לא עוסקים כאן באירוע, אולי גם, יש בזה בהחלט משקל חברתי ותרבותי, מבחינה סוציולוגית, אבל אנחנו עוסקים כאן, אני חושב בראש השנה בערב תורני, ולעניות דעתי גם בערב הלכתי. מכיוון שהאסופה הזאת וגם הפרטנות הזאת, לעניות דעתי, יש בהם בהחלט משקל הלכתי שצריך לתת עליו את הדעת, והוא בהחלט בעל משמעות ובעל חשיבות. נתחיל לגבי האסופה. יש באחד החיבורים החשובים שיצאו אחר פטירת הרב וגם אחר פטירת הרב ציודה זצ"ל, אבל הוא בהחלט בעל משמעות ייחודית, ולא רק מצד שגם קדושים היו מעורבים בו, ספר שנקרא הסכמות הראיה. ושם שני האורחים קיבצו כאמיר גורנה לא את כל הסכמות הרב, אלא חלק מהסכמות הרב, ובהחלט זו תרומה מאוד מעניינת, מאוד חשובה, מכיוון שמרן הרב זצ"ל, ואולי בשונה מרבים, לא רק כתב הסכמה בשביל לצאת ידי חובה ולומר שהספר נחמד והמחבר חשוב וכדומה, אלא לרוב, כמעט תמיד, גם הוסיף איזושהי נקודה משמעותית, איזושהי אמירה מסוימת שהיא בהחלט בעלת משמעות לשעה ולספר וגם לדורות. ולכן הסופה הזאת של הסוכמות הרי בהחלט זה דבר חשוב. ובין השאר, הרב נתן הסכמה בשנת תפרש פבט 1922 לרב נחום בן חורין, לספר שנקרא חכמי התלמוד. ולצערנו הרב, כמדומני יצא רק ערך אחד שהוקדש לרבי יוחנן בן זכאי, ושם יש בספר הזה מאמרים, מאמרה של רבי יוחנן בן זכאי, מאמרים המובאים בבבלי, ירושלמי, משנה, תוספתא, ספרא, ספרי מחילתא, מדרשי הרבה, תנחומה ועוד, כולם הם ערוכים ושמורים איתו בסדר יקר להפליט דבר דבור על אופניו. כלומר, מה שעשה היהודי הזה אכן קיבץ כאמיר גורנה את כלל מאמרי רבי יוחנן בן זכאי, שנראה את התמונה הכוללת. והשאלה למה זה חשוב? לכאורה כל מאמר הוא מאמר נפרד, כל מאמר לגופו, יהיה לו את המשמעות שלו, ומה זה משנה, מה התרומה שרואים את הדברים בהשקה הדדית. והרב כותב כך, והנה אמינה לפעל הטבע, טוב עשה בעם השם לקבץ אל מקום אחד, כל מאמריך מהתלמוד וכו' וכו'. אני מדלג קצת, שמאוד מאוד חשוב לחדור לתוך תוכה של הנשמה הגדולה של כל אחד מרבותינו הקדמונים. למה? כי הדבר הזה יוסיף עוז ותעצומות להודה ותפארתה של תורה. ואז הרב מביא את הירושלמי, דברי הירושלמי המפורסמים בגמרא בשבת, כל אומר שמועה מפי אומרה, יהיה רואה בעל השמועה כאילו עומד כנגדו, מה תמה, פסוק בתהילים, אך בצלם יתהלך איש, והוא מוסיף לזה, וזה דבר שיותר מחודש, ופחות מפורסם, גמרא בשבת, בבבלי בשבת, הגמרא מספרת על רב חיסדא, דאב ענקי תרתם מתנת דתורה, ואמר כל מן דעתי ואמר לשמת את אחד את המשמי דרב, יאבין אני הלל. כלומר, בעצם האמורה כאן רב חיסדא, מבקש שכל מי שיביא לו אמרות של רב, של הדור ראשון התלמוד, לאמוראים רב, כל שמועה שהוא יביא לו והוא יקבל אותה, אז הוא ייתן לו מתנה, שתי מתנות בשר, שתי תשורות בשר. למה זה חשוב? כלומר, אנחנו רואים כאן תאווה שלו לקבל אל עצמו את כל המאמרים האלה. אומר הרב, המסקנה היא, כבר אנו מוצאים בזה את השאיפה להציג את מאמרי רבותינו בקיבוץ אחד, שלם, כולם כאחד, במערכה שלמה, ובמדרש השירים, כתובים דודיך מיין, דברי תורה דומין זה לזה, דודין זה לזה, קרובין זה לזה, היחס והקרבה הפנימית השרויה ברוח הכללי של כל המאמרים המפוזרים במקומות שונים, הרי מתגלה ומתייצבת לעינינו על ידי הצגה כוללת של כל המאמרים ערוכים בסדר מרוכז ומאוחד. זאת אומרת, יש כמובן חשיבות ומשקל לכל מאמר ומאמר כשלעצמו, אבל האסיפה שלהם נותנת גם תרומה נוספת שהיא ייחודית, כי הדברים משיקים זה לזה, מזינים זה לזה, הדדים זה לזה, ומוצאים את הדברים למקום אחר. דמותו של רבי יוחנן בן זכאי במקרה אחד, או רב חיסדא במקרה אחר, מקבלת תמונה חדשה שרואים את כל המאמרים. כי כשאת הדברים האלה מכפילים זה את זה, זה לא טור חשבונאי רגיל, אלא זה טור הנדסי שמעצים אחד את השני. ממילא פירושו של דבר, שאם אנחנו רוצים לא רק לראות דברים פרטניים, אלא הסופה שלהם זה תרומה ייחודית. והוא הדין, לא רק מאמרים של אמורה אחד או תנא אחד וכדומה, אלא גם כשאנחנו חוזרים לרב זצל. כשאנחנו רואים את כל המכותבים שלו, כל האנשים שמחוברים עליו בקטן ובגדול, אנשי תורה ואנשי תרבות, אנשי התיישבות ואנשי מדינאות וכן הלאה וכן הלאה, אנחנו מבינים הרבה יותר מי זה בעצם הרב. מי זו האישיות המדהימה הזאת שחיברה בכל מיני גוונים את הפסיפס הנפלא הזה שהוא אכן החוט המקשר שלהם. כי האנשים האלה הם מבאים, חלקם, מעולמות שונים לגמרי, מגוונים לגמרי, ובכל זאת הדמות הזאת מוארת על ידם. לכן, מבחינה זו יש פה הדדיות, והאסיפה הזאת, האסופה הזאת, שהתחילה במגד ירחים באופן פרטני, דמות, 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 כשמקבלים את התמונה הכוללת, אז פתאום אנחנו רואים את הרב בצורה חדשה. ולכן, יש כאן תרומה של הכרה של הרב עצמו. ומכאן, מהבית של האסופה, של הכלל, אל ההיבטים של הפרט. נזכיר, הזכירו לפני רגע את הרב ציודה, נזכיר גם כן שהרב ציודה עצמו תרח לא מעט לכתוב פה ושם, הספדים או מאמרים, אודות אישים שהוא הכיר ומצא לנכון להזכיר אותם. למשל, ואני לא אזכיר את כולם כמובן, בספר לנתיבות ישראל בחלק השני, אז יש מאמר על, שמאמר שנקרא אוצר הגונים, על הרב דוקטור בנימין מנשי לוין, חימודה של תורה על הרב משה דוקטור זיידל, חסד אברהם על רב אברהם קמחי, תורה לשמה וארץ ישמה על הרב שמואל משה גלזנר, הקנאי התאור על רב ישראל חבס, וזאת ליהודה, ועוד מאמר רצונו זה כבודו על השר הרב מימון, וכמובן על רב חרלה, ועל הנזיר, ועוד וכו' וכו', ועוד מאמרים כמובן על התלמידים שלו, אלה מרבותיו או מוריו או עמיתיו, וגם על תלמידיו שלו. כלומר, הוא בהחלט מצא לנכון לכתוב דברים על הביוגרפיה ועל התרומה, כמובן, האישית של כל אחד ואחד. לכן הדברים האלה הם דברים משמעותיים. ולמה משמעותיים? אז הזכרנו קודם לכן את האמרה של הירושלמי המפורסמת על כל האומר שמועה מפי אומרה, יעמיד בעל השמועה לנגד עיניו. למה חשוב להעמיד בעל השמועה לנגד עיניו? לכאורה, כולנו מכירים את הגמרא בחגיגה בשם רבי יוחנן, ויותר משהו פעם אחת, מופיע שלוש פעמים בגמרא, שאם דומה הרב כמלאך השם צבאות, קבלו תורה מפיו, ואם לאו, לא. והדברים האלה גם סיפור להלכה ברמב"ם, בשולחן ערוך, שלא מקבלים תורה מאדם שאינו ראוי. לחוכמה רגילה אפשר מכל אדם ואדם, אבל תורה מקבלים אך ורק מאדם שהוא ירא שמיים, בעל מידות וכן הלאה וכן הלאה. כלומר, יש בהחלט חשיבות לדעת מי הוא האומר מאחורי האמירה, ולא לחשוב שהאמירה היא אמירה אובייקטיבית, אלא העובדה שאדם מסוים אומר את הדברים, הרי לדבר הזה יש משמעות. יש מוזיקולוג צרפתי חשוב בשם ינקלביץ' שכתב אחרי מלחמת העולם השנייה, והוא כתב את זה על מוזיקה, שהמוזיקה של וגנר אחרי מלחמת העולם השנייה שווה פחות. למרות שהמוזיקה נשארה כמובן את המוזיקה, אבל השווי גם מבחינה מוזיקולוגית הוא פחות. כי יש איזה הקשר, האדם שמאחורי היצירה הוא בעל משמעות. אותו דבר לגבי, ועל אחת כמה וכמה לגבי דברים של תורה. עכשיו, בבעל עלי תמר, עוסק בנושא הבא, באמירה הזאת מספר פעמים, ולא נציין כל דבריו בנושא הזה, אבל בהחלט מעלה נקודה מעניינת, שיש הבדל בין הירושלמי לבבלי במספר משלשלי השמועה שמונים. כלומר, הרבה פעמים בש"ס אנחנו רואים פלוני בשם פלוני, ולפעמים פלוני בשם פלוני בשם אלמוני. בדרך כלל בירושלמי, בבבלי מסתפקים בשני אומרי שמועה. זה שאמר, ועוד דור אחד או שניים לפניו. זה שנגלה לנגדנו, ועוד שניים אחורה. בירושלמי, לפעמים זה מגיע אפילו עד שבעה מקומות, זה בשם זה, זה בשם זה, בשם זה, בשם זה, אפילו שבעה מקומות אחורה, זה די נדיר, אבל לפחות שלושה פעמים זה דבר שגרתי. כלומר, ירושלמי עוד יותר הקפיד לשלשל שמועה אחורה, כדי לדעת שזה מדובר בתורה שיש לה בית אב. אותו ירושלמי כותב, וצריך לזכור את הדברים האלה, שהדבר הזה, החשיבות שלו זה ממש כמתן תורה, כי מה החשיבות של הדבר הזה? כי עבודתם לבניך לבני בניך, יום אשר עמד, עד יום אשר עמד לפני השם לוקח בחורב, אתה צריך לשלשל את השמועה כמה שיותר אחורה, וכו' וכו'. למה חשוב לשלשל את השמועה? אז בעל עלי תמר נותן טעם טכני פרקטי. אם אומר השמועה רואה לפניו דמות דיוקנו של בעל השמועה, הרי הוא מתאמץ למוסרה כצורתה, כמו שיצא מפי אומרה, והוא נרתע מלאומרה בצורה מסולפת בניגוד לכוונתו ורוחו של מחברה. אם אתה מעמיד לנגד עיניך את האומר הזה, אז אתה נרתע מלזייף. ולכן הדבר הזה מקבל חשיבות, שזה עניין יותר טכני. הוא מחבר לדבר הזה את הגמרא בשבת קופנון ג' לגבי אחים לי בספדה דהתם קאימנה. מה זה אתם קאימנה? כשעושים הזכרה או הספד יראה כאילו הנספד עומד כנגדו, שאם ישווה נגד עיניו שהנספד עומד כנגדו לא יספיד רק משפה ולחוץ וליבו באלימו, אלא יחם ליבו בהספדו, הוא יותר יתרגש כי הוא יראה את הדברים לנגד אדם בצורה משמעותית. הוא מצל לזה כמה מקומות נוספים, אני אדלג עליהם קוצר הזמן, אבל בין השאר הוא מביא שבסוף ספר נועם אלימלך מובא כך, שהצדיקים תלמידי הבשט, זו הייתה דרכם. כשלומדים גמרא, הם מלבישים עצמן פחד ורעדה ואימה ואירה גדולה. כשמזכירים שם התנא או שאר בעלי השמועה, מציירים בשכלם כאילו התנא ההוא עומד בפניהם חי עם שורש אורו, כדרך שמובא בירושלמי שצריך לצייר לעצמו הבעל השמועה כשמזכירים אותו. כשהולכים מלימודם כזה, נעשה להם ניסים ונפלאות כמו בדורות ראשונים, מרפאים חולים, משאירים השפעות על כל ישראל, חשיבות העמדת באמת בעל השמועה לנגד עיניו בצורה משמעותית. ובשם רבי אברהם בן אגרא יש אפילו אמרה על מה שכתוב פרקי אבות, היא ביתך בדבד לחכמים. מה הכוונה? היינו, כשלוקח ספרים הרבה, ראשונים ואחרונים, ומכיר אותם ואת המחברים, הרי כאילו המחברים עכשיו הם בני ביתו ועומדים נגד עיניו, ומכאן אפילו מחדש, בשו"ת שבות יעקב מחדש בזה הלכה, שמאחר והספר הפך לגברה, הרי אם הוא מורה נגדם, הווה כמורה הלכה בפני רבו. מאחר והספר הזה הוא בהפך הפך לגברה, אתה לא יכול לראות לנגדו, כי בעצם הוא עומד לנגד עיניך. הדיוק הזה בא לידי ביטוי במקומות נוספים, נזכיר רק דוגמה אחת, בתחילה בסכת עדויות, כאשר הלל מביא בשם רבותה שמעיה ואבטלון מלא הין בהי מים שאובים, ולא אומר מלא אין מים שאובים. למה? משום שחייב אדם לומר בשם רבו אותו הורה נגדו, ולכן הוא נוקט בדיוק את לא רק את התוכן שלו, אלא גם את המילים המדויקות שנמצאים שם. כדבר ממש הלכתי, הדבר הזה מובא בספר אור זרוע. האור זרוע יש לו חלק שנקרא אלפא בטא, שם מסימן למדל יש את האותיות למד מם נון, והוא מפנח את האותיות למד מם נון, למד מאמר נאמן. כלומר, לא תלמד כל מאמר, אלא תלמד מאמר שהוא מאמר נאמן. למד מם נון, למד מאמר נאמן. למה? ומכן אומר האור זרוע את הדבר הבא. זה שאמר הכתוב, יום אשר עמד לפני השם לוקח בחורב, ואמור השם אליי, הקל לי את העם ושמיעם וגומר. כלומר, כי ברור לך שקיבלתי את התורה שאני מלמדך, אומר משה, מפי הגבורה. ברור לך שפי הגבורה אמרתי לך, ותוכל לומר בבירור, וידבר השם אל משה למור, כי זהו מאמר נאמן. בכך הוא התברר שמור זהו מאמר נאמן. ואז הוא מביא את הירושלמי שדיברנו לפקול לכם, כל אומר שמוע פי אומרה וכו'. אך בצלם מתהלך איש וכולי וכולי. ואמר רב זירא לרב יסא, חכים רבי לבר פדיה, ואת אמרת שמעת משמי, אמר לרבי יוחנן אמרה משמי, כלומר שהוא נאמן בתורתו, ואילו דידע בוודאי דבר פדיה אמרו, אם אולי יודע בבירור שבר פדיה אמר את זה בעצמו, לא עבר רבי יוחנן אמרה משמי. צריך לדעת בבירור מי הוא בעל השמועה הזאת. אמר רב זירא לרב אבר זבדא, חכים רבי לבר דעת לרב, דעת אמר שמעת משמי, אמר לרב עדא בר רבא אמר משמי. כלומר, יש מסורת ברורה לאמירה הזאת. והיינו דדרישנא, חוזר האור הזרוע לומר על עצמו, למד במר נאמן, שלא תאמר מימרא בשם אדם גדול, אם לא ששמעת מפי אדם גדול אחר שהיה מכירו, שאמרה משמו. דו מידי משה רבינו, שראה שכינה ואמר מפי הגבורה. ובידוע שמאמר נאמן וכדאי לסמוך על אותה הקבלה, כי תורה שבקבלה שקיבל מרבותיו היא עיקר, כעיד פרק אלו פסחי וכו'. ואז הוא מביא את הירושלמי דברים הידועים, רב זר רב שם רב לזר, כל תורה שאין לה בית אב, כלומר כל תורה שאין לה ייחוס, אין לה מקור אמין, אינה תורה. כלומר, כל תורה שאין לה קבלה, אינה תורה לסמוך עליה למעשה, אלא הקבלה, המסורת היא העיקר, למעשה ולא מסברה. אף אגב סברה נמי דאורייתא היא, ויכולת לחדש את הדברים הרי מעצמך, סברה דאורייתא, כדי אמר, איבאיתם הקרא, איבאיתם הסברה, סימן שסברה יכולה להיות שקולה אפילו לקרא, אפילו אחי, הקבלה הוא העיקר. ולכן, הדבר הזה מאוד חשוב לשלל של שמועה עד אומרה, ולדעת באופן ברור שהיא עברה את המסורת הנכונה. לעומת זאת, אנחנו רואים בספר אלדד הדני, שאנשי קירואן כותבים לרב צמח גאון, שבתלמוד שלהם, של השבטים האבודים, אין שם שום חכם, אלא אמר יהושע מפי משה מפי הגבורה. ורצה הרבה שיבה שמקדש אכן ככה היה נהוג. כלומר, יש כאן גם כן אמירת שמועה, אבל היא מצומצמת הרבה יותר ומיוחסת אך ורק ליהושע, משה, שכינה. ולא כל השלשלת עד שאינה מגיעה אלינו. אז המסורת שלנו כמובן היא לא ככה, אלא אנחנו משלשלים שמועה לכל הרצף שלה, או לפחות, וזה כבר אמירה הלכתית, לפחות שני המקטעים שלה. המקטע האחרון והמקטע הראשון, כדי לדעת שיש ביניהם את הרצף. הדבר הזה מתחבר לגמרא שמזכירים אותה הרבה מאוד פעמים, וגם בבית המדרש הזה זה נאמר הרבה מאוד פעמים, הגמרא בבא קמא שאומרת, חמרה למרה ותיבותא לשקה. כלומר, היין, יש איזה שאומנם שני פירושים, רש"י תוספות במקום, אבל ככלל, יש את היין עצמו, שנניח זה היין של המלך, אבל יש גם מי שמשקה ביין הזה, והוא זה שמושיט לנו את היין. והתודה צריכה להסתבר גם לחמרה למרה, כמובן שנתן את היין, אבל גם תיבותא לשקה, להגיד יישר כוח לזה שהשקע את הדברים האלה. שזה בעצם משלשל השמועה. משלשל השמועה לא חידש לגביה. הוא השאיר את השמועה כמות שהיא, אדרבה ואדרבה, הוא מחויב אפילו כמו שראינו אצל הלל, הוא מחויב להשאיר את השמועה כמות שהיא, אבל השלשלת שלה היא מאוד מאוד חשובה. הדמשק אליעזר הזה, הדולה ומשקה, הוא מאוד מאוד חשוב, כי הוא זה שמעביר את השמועה בצורה אותנטית לקצה החום, מקצה לקצה. ולכן מאוד מאוד חשוב להכיר את, לא רק את בעל השמועה, את השמועה ואת בעל השמועה, אלא גם את משלשלי השמועה. וזה מחזיר אותנו לספר הזה. הספר הזה עוסק בעצם בסוג מסוים של משלשלי השמועה. איש יש כמובן לפי עניינו, חלק זה שלשלת שמועה הלכתי, תורני וכל שכיוצא בזה, חלק זה שמועות בפן היותר תיאורי, סיפורי, היסטורי, הנהגתי וכדומה של הרב, אבל כולם כך ואחרת מתעדים כלפינו את הרב. הרי לנו חשוב על הרב לא רק בפן הכתיבתי שלו, גם פן המנהיגותי שלו, כל ההיבטים האלה של הרב, מה הוא עשה ומה הפועל וכדומה, מאוד מעסיקים אותנו, ואנחנו תמיד שואלים את עצמנו, מה היה הרב עושה במקרה בנידון דידן דורנו, אבל לא פחות מזה מה הוא עשה בדורו בסיטואציה כזאת ואחרת, שדבר שהוא מאוד משמעותי. כל האנשים האלה שנזכרים כאן הם משלשלי שמועה. כמובן כל אחד לפי עניינו, אחד בתחום הזה, אחד בתחום הזה, אחד יותר, אחד פחות וכדומה, וכולם הם משלשלי שמועה. ולכן מאוד מאוד חשוב שנכיר את הביוגרפיה שמשלשל השמועה, כדי לדעת באיזו מידה אנחנו יכולים לסמוך על השמועה שלו. אז זה שוב הזדמנות לחתום בדברי תודה, חמרה למרה תיבותא לשקה, לשושנה ולאביב, שהרימו את המפעל הזה, ובעזרת השם, להמשיך לראות את הפירות והפירות האלה, הלאה והלאה, תודה.
כן, והאחרון בסדרה הזו של הדברים החשובים והיפים שאנחנו שומעים פה, זה דברים שקשורים באמת אל המשפט. המשפט העברי, אם אני מבין נכון את הרעיון שפה עומד להיות, ואני בעצמי כדרכי חיפשתי גם כאן דברים של הרב, ומצאתי באיגרת של הרב, באיגרת קופה עם ג', הוא גם מדבר על, הרב מדבר על כך, אולי מצר על כך, שהמשפט העברי, משפט של תורה, כפי שזה באמת, לא מתקבל, ולא התקבל גם בזמנו כבר הוא חש בזה, אצל היישוב החדש שבארץ ישראל, ובנושא הזה, כאן עם כל היחס האוהד והחשוב שהוא היה לו כלפי התחייה וכלפי התחלת הגאולה, כפי שנאמר. בנושא הזה הרב, אפשר לומר, לא היה איש של פשרות, והוא מאוד היה אפילו מן המוכיחים בשער, כפי שאפשר לראות בדברים האלה. ואני מבין שגם ידידנו הרב פרופסור נחום רקובר, שאולי מהחלוצים שמובילים והובילו ורצו להוביל, או כבר גם מובילים בפועל את עניין המשפט העברי במדינת ישראל, הרי זה בא בוודאי על רקע של דברי הרב והעניין הגדול שהוא ראה בנושא הזה, אז בוודאי נשמע כאן על חידושי הרב או רעיונות של הרב בקשר למשפט והנחלתו בארץ. בבקשה.
תודה רבה, כבוד המנחה, הרב אריה הור, וכבוד הרבנים שקדמוני, מוריי ורבותיי שנמצאים כאן, גדולי תורה. אני חושב ש... כן, כן. הם ביקשו רשות לשבת כאן, שזה המקום הקבוע שלי שהיה פה, אז הם ביקשו מלא רשות לשבת. כבוד ראש הישיבה, כמובן, כבוד הרב נריה, מה שאני הוזמנתי כאן זה מסיבה פשוטה, משום שהספר הוא על רואי פני הרב. אני מסופק אם יש פה עוד מישהו שראה את פני הרב, ואני ראיתי את פני הרב. אמנם הייתי צעיר מאוד, אבל הייתי בסך הכל בשמונה ימים. אבל ראיתי אותו אז, אז וזכיתי שהוא יישא אותי על ידיו. הוא היה גם דוד של דוד שלי, דוד של רב רפואל קוק, שהיה דודי, הרב של טבריה. הנושא שבו, כפי שהרב הרי שטרן אמר, הוא מבקש להתרכז בנושא המשפט. נושא המשפט, לכאורה, רחוק מהרב, והרב היה איש הרוח, היה בגובהי מרומים. האמת היא שהדבר הוא מפתיע ביותר, היית אומר משגע, כיצד אדם שראשו מגיע השמיים, אבל כיצד עד כמה סולם מוצב ארצה בדברים שקשה להאמין, עד שלא רואים את הדברים בפועל. סיפורים יש עליו שלא ידע צורת מטבע ועוד כל מיני דבר. הלך פעם, יש באחד עולם בג' באלול, איפה מספר שהיה פעם איזה דין תורה, אז הוא ביפו, אז הוא יצא החוצה, הוא אומר, הוא רוצה להתקרב לשוק, להבין את ההליכים, על מה כדאי להתווכח, על מה הם מתווכחים פה, ואולי אפילו מתפתים לומר דברים שאינם מדויקים, להבין קצת את הרוח של הדברים. לכאורה, לפי הסיפורים האלה, אדם מופשט לגמרי מעולם אחר, והנה פה, אבל בפועל אנחנו רואים ענייני משפט, גם ביסודות וגם בפרטים, דבר שלא יאומן, עם חידושים מופלאים בכל תחום ותחום, בכל נגיעה ונגיעה שנגע, דברים מרעישים. כלומר, זה לא לקט של דברים, ככה אמר פלוני, ככה אמר פלוני, וכך וכך, וכך עשרות לפה, וכך עשרות חכמים. לא, בכל דבר, עם ביקורת, חוש ביקורת, ולא נרתע גם לבקר גם קדמונים, דברים שלא נראו לו, כן, מהי חסיד, כשרבי יוסף קארו אומר בקסם משנה שזה עניין של קבלה, הוא אומר לא, דיברת על סברה וקבלה, הוא אומר לא, הפשטות של זה מהי חסיד זה סברה, מדוע להגיד שזה קבלה? לא נרתע, רבי יוסף קארו אמר, הוא לא מקבל את זה. ביסודות, אבל כיצד ביסס את יסודות המשפט, מה עניינו של המשפט? כיצד, מה מערכת היחסים בין משפט ומוסר, ומשפט ולפנים שורת הדין, ומה היה המיוחד בין משפט ישראל למשפט הגויים? ואלה מהצד התיאורטי, אבל עם השלכות מעשיות בכל דבר ודבר הנובעים מהתיאוריות הללו. השאלה של מוסר ומשפט, אם מבחינת הפילוסופיה של המשפט, מובא בשמות ראייה מובא, שכיצד הוא מסביר שאומנם, כפי שהר"ן הסביר, שיש אומנם צד של ההסדר החברתי מול העניין האלוקי. אז הוא אומר, עניין של הדינים אצל בני נוח זה עניין שבאמת ההסדר להסדיר את היחסי אישים בין אדם לחברו. ענייננו במשפט הוא הבאת הבאת רוח הקודש, הבאת השרת השכינה על ידי המשפט. כך הוא ראה את המשפט. מעבר להסדרת ההסדרים המתחייבים בחברה, שבוודאי חשוב שגם הם יהיו, ובזה הוא דיבר הרבה, בכיצד המשפט צריך להתנהל, וכיצד צריכה להיות המעורבות של מידת הרחמים, יחד עם מידת הדין, באיגרת אל עזר, שבוודאי הספר א' ז' רבינוביץ', שנמצא במלאכות אבים, באיגרת ידועה, האיגרות הן פחות ידועות, הן לא ידוע, יש תורות שלמות באיגרות האלו, אז באיגרת אל עזר הוא מדבר אל הסופר א' ז' ר' עזר, הוא מדבר על, הוא שאל אותו, הייתכן שאין לו מרחמים בדין, ושאל אותו בירושלמי איך יוצא שיש בדרכי גביית חוב מתחשבים, איך ייתכן? מסביר הרב שעניין הרחמים הוא לא רק עניין של המחוקקים, כך הוא קורא לזה. לא רק עניין של המחוקקים, כלומר תקנות חכמים, כשתקנו את התקנות, הביאו בחשבון את מידת הרחמים, בעקבות מה שהתורה עשתה, בכך שהלכות שלמות, גם בדיני ממונות וגם בדיני נפשות, הביאה בחשבון את המושג של הרחמים, שכל העניין של לקיח החזרה השבת האבות ועוד דינים בדיני הוצאה לפועל וכך בדין הפלילי בעניין של והצילו העדה שהתחשבו אבל הוא אומר בעוד בתקנות בחוקים הדרך הרבה יותר פשוטה אצל השופטים הוא אומר צריכה להיות מהילה של המידות הללו שהתחשבו במידת הרחמים במידה שהיא לא תשבש את מידת הדין כלומר הבסיס צריך להיות מידת הדין אבל תוך התחשבות בנסיבות ודברים מפתיעים מפתיעים עם השלכות מעשיות הנובעות מהבחינות הללו של הגדרים של לכאורה שני תחומים עניין של משפט לכאן ורחמים מכאן וכיצד העירוב הזה יכול להיעשות וכיצד הוא נעשה על ידו המושגים האלה הם מושגים שבדיני נפשות הוא פיתח גם כן בכמה וכמה מובנים המושגים הללו של מה שהזכרתי עניין של המשפט של הגויים שהוא המשפט של ההסדר החברתי בכללו והמשפט של ישראל מובא בשמות ראייה ישפוט תבל בצדק שיפוט התבל אומות העולם בצדק צדק גרידה כלומר גם המשפט צריך להיות בצדק המשפט הצדק והיושר זה הולכים יחד גם כשמדברים על לא על השרת השכינה שבמשפט אבל המשפט צריך להיות משפט של יושר זהו קנה המידה הרי משפט בלי יושר אין לו משמעות בכלל עצם העובדה שהוא כתוב על ספר ומתנהגים על פיו זה אין לזה שום משמעות אם הוא לא מיוסד על ביסודות של יושר אז בוודאי כשמדברים על חוקי על המשפטים של הגויים מדובר על משפטים שמיוסדים על יושר לפי הבנתם בוודאי אבל זה ישפוט תבל בצדק, אבל אצל ישראל, צדקת השם עשה ומשפטיו עם ישראל, צדקת השם עשה, כלומר כשאנחנו צריכים להבין שבהשלטת המשפט אנחנו מביאים את רוח האלוקות מביאים עלי אדמות, וזה אחד האתגרים להביא, לצרף, לגלות כיצד העולם הזה צריך לנהוג בהשפעה העליונה ש... תזריח על המציאות שלנו. בחידושים שהוא מחדש בכל תחום ותחום ש, 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 שמצאתי הם ממש משגעים. הוא למשל דן בתשובות הידועות של במשפט כהן קוף מבית, קוף מגמין, קוף מדלת, אלה תשובות לרב פינס ב שאלות ששאל אותם. לאחרונה נתגלו התשובות האלו, יש בידינו השאלות ששאל הרב פינס, ושעליהם השיב הרב קוק את השאלות. היחס בין יחיד לרבים, יסודות שבפילוסופיה הם יסודות בסיסיים, עם השלכות מעשיות של מערכת יחסים בין היחיד לכלל. הרב קוק אומר, ביחיד ורבים אותו דבר, אותו דבר מה ש... מה החזית של אדם שחייו הם יותר יקרים כלפי הזולת, יותר יקרים גם כלפי הרבים. גם אותו דבר, במובנים אחרים, בדיני מסירה, אסור לי למסור, תנו לנו אחד מכבן נהרגהו, ואם לא, נהרוג את כולכם, אז אסור לנו למסור, יהרגו כולם. זה דיני נפשות, דיני נפשות, אין לנו משקל, אין לנו עמת מידה, אין לנו כלי לעמוד את החשיבות. אמנם מצד המדינה אנחנו יכולים לשער שהרבים יותר שווים, אבל זה רק המדינה. המדינה בדיני נפשות אינה תופסת, דיני ממונות כן, אבל לא בנפשות. והרמב״ם אומר, שמה אנחנו נעמוד בצורה לא נכונה, ומשום כך, לפי לשון הרמב״ם, נעלה התורה את השער הזה של המדינה בדיני נפשות, ומוטב ש... נשחרר אלף פושים אשר להרשיע אדם אחד חף מפשע, ככה הלשון בספר המצוות, לפחות לפי הנוסח שרב חיים הלר של ספר המצוות. והוא מביא את זה, זה עניין של המדינה. ומכאן הוא מגיע למסקנה מאוד חשובה. זה כאשר תנו לנו אחד מכם, כאשר אנחנו מתבקשים למסור נפש. אבל כשעולה שאלה של התנדבות, שאני מתנדב למסור את הנפש, הוא אומר, ייתכן שהתנדבות זה כבר עניין של איסור ויתר. זה כבר לא שהם אוסרים אותי, הם לא דנים אותי לשום דבר. אני שואל, האם אני חייב או פטור או אסור? שאלות האלה הם כבר איסור ויתר, איסור ויתר. ומדינה, ומדינה בכל ההלכה היא תופסת מקום נכבד, ויש תשובות בעניינים אחרים, בענייני גיטין, מרעישות מאוד בענייני ומדינה, שכשאין אנו רואים בעינינו, בדרך כלל פי שניים עדים יקום דבר, אבל יש דברים שלא צריך שני עדים. אם דבר ברור לעינינו, אז אין צורך בראיות. ראיות צריך כשאנחנו זקוקים, עדים אנחנו זקוקים כשצריכים הוכחה, אבל כדבר שלא צריך הוכחה, ואם המדינה ברורה, אז אין צורך בהוכחה. אז יש הלכות מאוד מעניינות בהלכות גיטין, אפילו בקידוש של גיטין, ש בלא עדים אפילו זה, הדבר הזה עשוי להיות בעל תוקף, משום האומדנה. אומדנה, אומר הרב, היא תופסת מקום חשוב, לכן במסירות נפש למען הרבים, אם על פי אומדנה, הרבים הם יותר, והאומדנה מובילה לכך, אז באמת יכול להיות שלא רק מותר, אלא גם ראוי שיהיה הדבר כן. יתרה מזו, כשהוא דן באותן תשובות, הוא מחדש על החידושים הראשיים ביחס להבדל בין הרבים לבין כלל ישראל. ברבים, הוא אומר, רבים זה כמו יחיד. במובן זה אין לנו כלל ישראל, זה כבר דבר אחר לגמרי. בכלל ישראל, אם מדובר על מסירות נפש בגלל כלל ישראל, כאן לא רק שחייב, יכול להיות שאפשר לחוף עליו, ואפשר לקחת אדם ולחוף עליו מיטה בשביל הצלת כלל ישראל. הקרבת אדם היא לא פסולה בעינינו. לא פסולה בעינינו, אלא שהקדוש ברוך הוא יתווה לנו את הדרך, ואני מקווה שלא נגיע לסיטואציות כאלו, אבל מבחינה תיאורטית, אז למען הכלל, לא רק שמותר, אלא גם חייבים למסור את הכלל. כאן דוגמה, אם תרצו, לאיחוד בין העניין הפילוסופי לעניין המשפטי. כלומר, עניין כלל ישראל, זה ידוע בשיטת הרב, שהוא פיתח אותה מאוד מאוד, בתשובה שהשיב לרמר דן פלוצקי, בעניין העומר, בעניין של פסח ממחורת השבת. תשובה ידועה, ששם הוא פתח את כל העניין של כלל ישראל, שאיננה שותפות בין פרטים, אלא שזו יחידה, זו ספירה לגמרי שונה. זה לא צירוף של רבים, צירוף של רבים זה אצל הגויים. אצל הגויים, כשמתאחדים, יש הרבה. אבל הרבה פרטים, אצלנו זה לא הרבה פרטים, זה מושג אחר של כלל ישראל, וזה הצדוקים כפרו. כך מסביר הרב קוק למר דן, הוא אומר מה שהסברת אתה בקשר לשבת, שבת בראשית בעניין של העומר, זה, ראיתי מה הסברת, אבל יש הסבר אחר בדבר והוא מרצה את שיטתו. העניין של כלל ישראל אצל הרב קוק תפס גדול, דבר נכבד, אבל זה לא מתמצא ומוגבל לעניין הפילוסופי המחשבתי, אלא יש לכך השלכות הלכתיות לגבי מסירות נפש, דברים חשובים ביותר של מסירת החיים. ההבחנה בין יחיד לבין כלל ישראל. כלל ישראל זה מושג אחר לגמרי. הקשר הזה בין היחיד והכלל גם תופס מקום בהרבה הלכות בפסקים אחרים. פנה אליו הרב מבאזל בשאלה אם הענישה קולקטיבית, אם היה שאלה אדם שלא ראוי והקהילה נתנה לו מפטיר יוינה ביום הכיפורים, ורצה הרב להעניש את כל הקהילה בשבילהם. להעניש את כל הקהילה, לא יהיו מתואבות על בנים, לא יהיו מתואבות על בנים, זה הדין. ויש מקומות שאפשר גם לנטות מהכלל הזה לצורך מגדר מילתא, בעוד צירף דברים שהם משמעותיים הלכה למעשה, בדברים, עניינים יסודיים שבמחשבה מתגבשים במעשה. דוגמה מעניינת ישנו בפסק אחר של הרב, מובאים דברים של הרב בתשובה לאנשי רחובות. אנשי רחובות הפקיעו מקרקעין כדי לסלול כבישים או מדרכות במושבה. הייתה שאלה האם יש סמכות להפקיע או לא להפקיע מקרקעין. יש שאלה כללית, כבר מחלוקת בין הראשונים, רבינותם מגביל מאוד את האפשרות של תקנות על חשבון היחיד, ואחרים מאפשרים בדרך יותר רחבה. אומר הרב קוק שכיוון שמדובר בצורך הרבים, אז כאן הרי צורך הרבים הרי טובתו של הפרט. הפרט הרי גם היא טובתו שהרבים יהנו, ומשום כך אין זה דומה למקרה רגיל שעושים משהו למען הרבים. פה זה טובתו של הפרט שבא לידי ביטוי, ולכן הדין הוא שונה והוא מתיר להם את הפקעת המקרקעין באותו מקרה. אותם דברים כמעט ממש אומר הרב בעין היה הוא מדבר בעניין הביקורים, שלא לבייש את מי שאין לו, כדי שלא לבייש, אנחנו רגילים שלא לבייש מבחינה כלכלית, אבל זה לא רק כשאדם אין לו מבחינה כלכלית שלא לבייש אותו, אלא גם מבחינה רוחנית, אדם נמצא ברמה רוחנית לא מספקת, אבל הוא יתבייש. היו נוהגים בביקורים שמי שיודע לקרות קוראת לבד את פרשת הביקורים כשהוא בא למקדש עם הביקורים, מי שאינו יודע מקרין אותו. התביישו ונמנעו מלהביא, בגלל שהם מתביישים שהם לא יודעים לקרוא ולהם מקריאים. אז התקינו שאם מקריאים לקול, פוגעים, הוא אומר הרב קוק, בפרט. הפרט רוצה להביע את עצמו, וכאן אתה מגביל אותו ואומר לו, אתה כמו אחרים, כמו כולם, אתה יקריאו לך. אני יכול לבטא את עצמי. אותו דבר אומר הרב קוק בתפילה. תפילה, באו אנשי כנסת הגדולה ותקנו נוסח קבוע לתפילה. נוסח קבוע זו תפילה? אנחנו נגד מלומדה, נגד... אבל כשהדבר הכרחי, אז מגבילים את הפרט שהוא לא יהיה רשאי להתפלל בנוסח שהוא בוחר לעצמו להביע את שאיפותיו ואת מחשבותיו ואת רצונותיו, אלא הוא כבול למתכונת. זה הנוסח שאותו אתה תאמר. ודאי זו הגבלה, אבל מאחר, שוב, אותם דברים ממש, אומר הרב קוק, מאחר שטובתו של הכלל היא טובתו של הפרט, ממילא זה כבר שונה. האדם הזה יבין שמה שהתקינו זה טובתו שלו. זה כל המיוחד שבקשר בין הפרט לכלל, זה לא שהפרט לבד והכלל לבד. האיחוד הזה והזיקה ההדדית שבין טובת הפרט לטובת הכלל היא מצויה בכל שיטתו, גם בשיטה הפילוסופית וגם בשיטה ההלכתית. כך הוא מסביר אגב את העניין של במערכת השלטון גם כן. יש מדינות שהבליטו את הכלל והם נתנו לכלל את הכוח תוך דריסת ורמיסת הפרט, ויש מקומות שהדגישו את הפרט. הוא אומר, אצלנו גם הכלל וגם הפרט, גם החשיבות של הכלל, אבל לא על חשבון הפרט, אלא לא תוך התעלמות מטובתו של הפרט. אלה דברים שמובילים כמוטו בכל השיטה שלו. הזכרנו קודם את העניין שהוא אומר את ההבדל בין דיני בני נוח לדיני ישראל. כאן ישנן שתי תשובות מעניינות ביותר בעניין הזה, שהן, הייתי אומר, נעלמות לגמרי מהתודעה ועשויות להיות בעלות משמעות עצומה. הרב קוק אומר כך, מוטל גם עלינו, ולכן הוא אומר, לא תהיה אפשרות לדון דין תורה, נדון לפי דיני יושר. זה דברים מרעישים, דברים נפלאים. מכאן אפשר למצוא דרך לחתירה, להרחבת סמכויות בתי הדין שמעין כמוהם. הדברים מפתיעים, אותו דבר הוא אומר ביחס לדיני פשרה, גם כן, גם שם הוא נזקק במצוות עירייה, בסימן ד', שוב, לעניין פשרה, שאפשר יהיה לחוף על פשרה, כשאי אפשר יהיה לדון את הדין לפי בסיסו המקורי, אפשר יהיה לחוף על פשרה, כשרואים שהאדם מתעקש על שלו, בלא שיש לכך הצדקה, וזה בלתי מוסרי, אפשר יהיה לחרוג מן הדין הקבוע ולדון על פי דיני היושר. שוב, מזכיר את הדיני בני נוח, כלומר, הדין האנושי, לא לשכוח שאנחנו ישראל, אבל אנחנו בני אדם, וכבני אדם מוטלות עלינו חובות וזכויות והנהגות שאנחנו מחויבים בהם. אמנם הרב קוק בכמה מקומות דן בשאלה הזו, האם הדרגה של ישראל היא דרגה נפרדת, היא מערכת שונה לגמרי, או שיש כאן שתי קומות, קומה ראשונה של בני אדם, או בני נוח, איך שנקרא, ומעליה, מעל הקומה הראשונה, יש קומה שנייה של דרגת ישראל, ויש באורות קטעים מפתיעים. הדבר הזה מושפע, הוא אומר, בראשית, הוא אומר, זה דבר תלוי במהלך ההיסטוריה, השתנו הדברים מלפני הגלות ואחרי הגלות. בהתחלה יכול היה לשמש הדינים של הגויים כבסיס, אבל אחר כך הושחתו כל כך האומות, עד שזה כבר לא יכול לשמש כבסיס, ואנחנו בשיטה לא קומה מעל קומה, אלא משהו נפרד. והדברים חוזרים בכמה מקומות אצל הרב קוק, בהקשרים שונים, כיצד מעמד ישראל הוא נפרד לגמרי ולא קומה שנייה על גבי, אבל החובה הבסיסית קיימת כבני אדם, קיימת, וזה בא לידי ביטור בעניין המוסר, שהוא אומר שהמוסר האנושי הוא חייב להיות עדיין טבוע בקרבו של כל אחד ואחד, עוד בהקדמה מלפני החובה התורנית. אלה דברים, דוגמאות אחדות בודדות על הזיקה של הרב קוק בעניינים מעשיים קונקרטיים. כך למשל לעניין בכוח השיפוט בכלל, שהאם יש לנו כוח שיפוט היום כמלך או לא, יש דינים של מלך שהוא רשאי לעשות. אומר הרב קוק, כשאין מלך בישראל, יראה לי שהסמכויות האלה חוזרות אל העם. הדבר הזה מוצוי כבר במאירי, דבר שלא יכול היה לדעת משום שעוד לא היה המאירי בזמנו. אבל הוא אומר שחוזרות הסמכויות אל העם, ויש כוח ביד העם לקבוע הוראות שעניינם הסדרת ההסדר החברתי. אלה דוגמאות בודדות שחשבתי שאולי ראוי שנביא אותם שוב תוך התפעלות מהאדם שאדם עליון קדוש צדיק נשגב, ומצד שני אבל איש מעשי שרואה גם את עניינו של הפרט, גם עניינם של הכלל, באותו דור, באותו מצב, בנתון של היום, כיצד עלינו לנהוג בחיים המעשיים יום יום על פי השיטה הנכונה. תודה רבה.
נסיים בדברים, כדברים הראשונים שאמרנו, דהיינו ושוב אני חוזר בדברי תודה, דברי תודה לכולם, דברי תודה קודם כל באמת שוב לשושנה ולאביב, על שבזכותם זכינו לערב המענה הזה והחשוב הזה, תודה לדוברים שאמרו ותודה גם לאלה שלא דיברו, שאולי זה צריך להגיד להם תודה מיוחדת, ששמעו והקשיבו וכיבדו את המורה הזה, את האירוע הזה יותר נכון, בהשתתפותם, ותודה אם כן מסורה לכולם. ועכשיו אפשר יהיה לומר שיתקיים בנו מה שנאמר, כי בשמחה תצאו ובשלום תובלון, גם שמחה וגם שלום. ערב טוב, תודה רבה.